נסכם רגע איפה אנחנו עומדים. דיברתי קצת על הקל וחומר, והראיתי, ככה בקצר להיכנס לעניינים, הטענה הייתה שקל וחומר בדרך כלל בנוי בצורה כזאת, יש לנו שתי פעולות ושתי שויות, 0-1-1, ופה יש סימן שאלה, והטענה שלי הייתה שאנחנו עושים בעצם שני סוגי מילוי, או 0 או 1, כאשר במילוי 1 אני יכול להראות שזה יש לו אלפא ושני אלפא, זה דורש שני אלפא וזה דורש אלפא. המודל הזה מסביר את הטבלה במילוי 1, נכון? אם זה יש לו עוצמה של שני אלפא, אז הוא יצליח לעשות את זה, הוא יצליח לעשות לחייב בחצר הניזק ולחייב ברשות הרבים. הוא יצליח לעשות את השניים כי יש לו מספיק כוח. לזה יש רק כוח אלפא, בשביל זה זה לא מספיק, אבל בשביל זה זה מספיק. אז המילוי הכחול זה המודל שלו, והמילוי האדום, אז אנחנו רואים שיש התלות, נכון? זה 1, 0 ו-0, 1, לכן ברור שאם פה יהיה אלפא ופה יהיה בטא, פה יהיה בטא ופה יהיה אלפא. אני חושב שזה הפתרון למילוי 0, אתם רואים שלזה יש כוח אלפא, אז את זה הוא לא מצליח לעשות, כי פה צריך כוח בטא. וזה צריך אלפא, אז הוא עושה אותו. פה בטא, אז הוא עושה את זה, כי פה מספיק בטא, וזה הוא לא עושה, ושצריך אלפא. אוקיי? ואתם יש איזשהם התלות, ולכן המסקנה הייתה שעדיף המילוי הכחול. כי במילוי הכחול, הפתרון הוא פתרון פשוט יותר. אנחנו בוחרים תמיד הפתרון הפשוט יותר. בפתרון הכחול יש לנו רק פרמטר אחד, רק אלפא. במילוי האדום ההנחה היא שאנחנו צריכים להזקק לשני פרמטרים נפרדים. זה מה שראינו לגבי קל וחומר. עכשיו, בפעם הקודמת עשיתי עוד צעד, כי המטרה שלי הייתה להראות למה מאוד חשוב המודל הזה, הפרמטרים האלה שאני קורא. אולי אני רק אבהיר, אני אחזור רגע להבהיר מה היחס בין הפרמטרים לבין המשתנים שבטבלה. פה נגיד שאנחנו מדברים על שם ורגל וקרן. השם ורגל וקרן זה שני מזיקים. חצר הניזק ורשות הרבים, או סליחה, רשות הרבים וחצר הניזק, זה רשויות. והטבלה מראה לי מה עושה מה. זאת אומרת, אם קרן, שם ורגל, פטור ברשות הרבים וחייב בחצר הניזק, קרן חייב ברשות הרבים, אז לכן הוא חייב גם בחצר הניזק. מה זה האלפות בטות האלה? זאת אומרת, פה זה השחקנים של הלוח, הרשויות והמזיקים. האלפות ובטות זה איזשהם תכונות של הרשויות והמזיקים, שלא זיהיתי מה התכונות האלה, אבל הראיתי שיש תכונות כאלה, שהמבנה של התכונות בקרן ובשן ורגל, הוא זה שמחולל את התוצאות ההלכתיות. זאת אומרת, לכן אני קורא לזה מודל. זאת אומרת, בתוך הקרן, שן ורגל, חצר הניזק ורשות הרבים, יש להם איזשהם מאפיינים, והמאפיינים האלה בעצם קובעים למה קרן מצליחה לעשות את זה ולא את זה, ולמה שן ורגל מצליחה לעשות את זה ולא את זה. כי לשן ורגל יש תכונה כזאת, נגיד זה היזק כדרכו. אז זה כדרכו, נגיד שזה יהיה, כן, נגיד אם אנחנו אומרים, ששן ורגל זה A, אז זה כדרכו, נגיד זה אלפא. ולכן, אם משהו מזיק כדרכו, אז הוא פחות מתחייב, הוא לא מתחייב ברשות הרבים. בסדר? זה איזה שלא כדרכו, ממשהו כזה. זה ניסיון לאתר את המשמעות של הפרמטרים האלה. אבל בעצם ההנחה הבסיסית היא שביסוד כל הלכה וכל סט של הלכות שאנחנו מסתכלים עליו, עומדים מאפיינים כלשהם, מאפיינים תיאורטיים. וזה קצת מתקשר, דיברנו פעם על, דיברנו ממש כשלא היה לוח, בשיעור הזה שלא היה לוח, אז דיברתי על טעם הדקרה. והרמב״ם שם, בני שהזכרתי אותו, שהרמב״ם במורה נבוכים אומר, שיש כאלה שקל בעיניהם, קשה בעיניהם לתת טעמים למצוות. כי אז זה הופך את המצוות למשהו אנושי. אם אין להם טעם, אז זה כנראה משהו אלוקי. אז אני ממשיך פה בעצם את כיוון המשאבה הזה, ואני אומר, זה לא, אין דבר, זה לא גזרות הכתוב סתם. אלא מאחורי הקביעה של התורה, ששן ורגל פטור ברשות הרבים וחייב בחצר הניזק, וקרן חייב ברשות הרבים, עומדת תפיסה כלשהי. זה לא סתם נקבע. התפיסה הזאת, אני לא, היא לא כתובה בתורה. מה שכתוב בתורה זה הדינים. הדרך הזאת עוזרת לי לנסות ולהבין מהי התפיסה מתוך הדינים. אני מסתכל על הדינים ואני רואה מה בעצם עומד מאחורי זה. עכשיו, זה לא שלם, כי אני לא מזהה מה זה אלפא ומה זה בטא. אין לי דרך ישירה לזהות. אני יכול אחר כך להסתכל ולראות אם יש מאפיין מסוים שהוא קיים יותר חזק בקרן מאשר בשן ורגל, אני יכול לנסות ולראות מה המשמעות שלו, מסברה. אבל זה כבר שאלה של פרשנות. למה אני אומר את זה? כי בשיעור הקודם ניסיתי להראות את החשיבות של ההבחנה הזאת בין הדינים לבין המאפיינים שמחוללים את הדינים. ומה שראינו בשיעור הקודם זה שיש, ראינו את, 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 את ההיסק של הצד השווה. אמרתי, זה בעצם אפשר לראות את זה בטבלה כאן. היסק של הצד השווה, בואו נסתכל רגע, פה יש... אז זה היסק של הצד השווה. מה זה אומר היסק של הצד השווה? נסתכל רגע על ארבעת אלה. ארבעת אלה יש פה בעצם קל וחומר, נכון? זה מבנה של קל וחומר. אנחנו כבר יודעים שהוא מתמלא באחד. אוקיי? עכשיו, אנחנו אומרים יש פרחה על קל וחומר. תמיד פרחה נראית ככה. אוקיי? קל וחומר נפה. אנחנו נעשים מכיוון אחר. עכשיו אנחנו עושים קל וחומר מבור. בסדר? קל וחומר כזה. אנחנו לא, אבל זה יש פרחה. פרחה הזאת. אז גם זה נפל. ואז אנחנו אומרים בחזר לדין, בלי להוסיף שום דבר, לא מוסיפים בו לדין. אנחנו פשוט מציירים את הטבלה הגדולה, עכשיו כבר לא מסתכלים רק על טבלה של 3-2, אלא מסתכלים על טבלה של 3-4. ואם תסתכלו על הטבלה כולה עם שניהם ביחד, זה כן עובד. זה בעצם מה שעושה הצד השווה. בסדר? אבל אני ניסיתי להראות שהצד השווה גם הוא בעצם מבוסס על איזה שהם פרמטרים מיקרוסקופיים. גם מאחורי זה יושב הסבר, זה לא סתם איזה הוקוס פוקוס כזה. עכשיו, ניסיתי גם להראות דרך הטענה הזאת שיש הסבר, ניסיתי להראות את המשמעות של פרחת צד חמור. ראינו בגמרא במסכת מכות, שיש מצבים שבהם הגמרא פורחת על צד שווה, והיא אומרת, מה לשני המלמדים? כן, יש בהם צד חמור. עכשיו, תוספות כבר מקשיב, הריטב"א וכולם, כן, כל הראשונים, אז אם ככה, אז הפלת את כל הלוגיקה של הצד השווה.
איפה זה בדיוק?
במכות, דבדל. אז הראשונים שואלים בעצם, הרי מה הלוגיקה של צד שווה? יש לנו שני מלמדים. שרוצים ללמד על C. עכשיו פה יש איזו תכונה שאין פה, ופה יש תכונה שאין פה, ויש גם תכונה משותפת לכולם. בסדר? אז אנחנו בעצם אומרים, אני מנסה ללמוד מ-B ל-C, אני אומר לו, מה ל-B שכן X? תאמר ב-C שאין לו X. אני מנסה ללמוד מ-A. לא, מה ל-A שכן Y? תאמר ב-C שאין לו Y. בסדר? עכשיו אני אומר, בחזר הדין, הצד השווה, שניהם יש Z וגם לא יש Z, אז לכן אפשר ללמוד משניהם לזה. עכשיו, אם אנחנו עושים פרחת צד חמור, אז אי אפשר לעשות את זה. כי מה שאנחנו אומרים, מה ל-A, זאת אומרת, איך, לפניכם, איך פורחים צד שווה? איך באמת פורחים צד שווה? כאשר מוסיפים פה W. ופה אין W. נכון? ואנחנו אומרים, מה לשני המלמדים שכן W? למה זאת פרחה? כי יכול להיות שהדין שיש בשני המלמדים לא נובע מ-Z, ואז הוא היה קיים גם פה, כי הוא פה Z, אלא נובע מ-W. ו-W אין פה. אז לכן זאת פרחה, אתה לא יכול לדעת. אמרתי שלפרחה מספיק להראות שזה לא הכרחי. לא צריך להוכיח שזה לא נכון. אלא כמעט שיש הסבר אלטרנטיבי, זה כבר מספיק בשביל להיות פרחה. עכשיו, אם אין W, אז יש צד שווה, נכון? אם אין W, אז הכל בסדר. אבל פתאום התברר שבכמה מקומות הגמרא אומרת, לפחות לפי תנא אחד, שיש פרחה על מבנה כזה, מה ל-A ו-B שכן, A ו-B, שכן יש להם צד חמור. זאת אומרת, ל-A יש את Y ול-B יש את X. עכשיו, אם זה המצב, אז כל צד שווה שבתורה יורד. זה המבנה של צד שווה תמיד. ולכן הראשונים מתלבטים איך להבין את הדבר הזה של פרחת צד חמור, ולהשאיר עדיין את הלוגיקה של צד שווה. איך זה יכול להיות? אתם מציעים כל מיני הסברים. אני הצעתי את ההסבר שמבוסס על הפרמטרים, מה שקראתי פה, הפרמטרים המיקרוסקופיים, ומה שבעצם רציתי לטעון, זה שבמקום שבו ה-X וה-Y הם דינים, זאת אומרת, מה ל-A שכן יש לו דין Y, ומה ל-B שכן יש לו דין X, אז אפשר להגיד להעלות פרחת צד חמור. ולמה? כי יכול להיות ששני הדינים X ו-Y משקפים את אותו פרמטר מיקרוסקופי, אלפא. שהוא לא קיים פה. רק כשהוא עולה ברמה ההלכתית, הוא עולה פה בצורה כזאת, והוא עולה פה בצורה כזאת, ואז זאת באמת פרחה, כי כשאני מראה שיש אותו מאפיין לשני המלמדים, ואין אותו מלמד,
זה כמו זה.
אז פרח, בדיוק, זה כמו זה הוא. לעומת זאת, אם ה-X וה-Y וה-Z הם פרמטרים עובדתיים ולא הלכתיים, אז אין דבר כזה, אין פרחת צד חמור. זה באמת מה שהסוף ימצאו. פרחת צד חמור, במקום שהמאפיינים עובדתיים, הוא לא נדיר. שהמאפיינים עובדתיים, אבל בבבא קמא למשל המאפיינים עובדתיים. תחילת עשייתו לנזק, דרכו ללכו להזיק, כוח אחר מעורב, פה כל אלה מאפיינים עובדתיים. נכון? מי שפטור ברשות הרבים, פטור על כלים, פטור על תמון, אלה מאפיינים הלכתיים. אבל המאפיינים של דרכו ללכו להזיק וכו', זה מאפיינים עובדתיים. אוקיי, אז זה, הבאתי, קפצתי קצת לצד השווה, אני אגיע אליו עוד מעט, אבל קפצתי אליו ישר אליו בשיעור הקודם, כדי להראות למה חשובה ההבחנה הזאת בין הדינים לבין המאפיינים שמחוללים אותם. כן, אם תחשבו, בעצם הדבר הזה זה סוג של אנליזה כימית. כשאנחנו לוקחים איזשהו חומר מסוים, אנחנו רוצים לראות איזה מרכיבים יש בו. אנחנו מעמדים אותו בכל מיני ניסויים, במעבדה. אנחנו שופכים לתוכו חומר מסוים ורואים האם הוא, לא יודע מה, מתפוצץ, מתחמם, מתקרר, עושה כל מיני דברים. עכשיו אני אומר, אם שני חומרים שונים מגיבים אותו דבר למשהו שלישי, כנראה שיש להם משהו משותף, אלפא. אז אני רושם בשניהם אלפא. לעומת זאת למשהו אחר, זה מגיב כך וזה מגיב אחרת. אז אני אומר, אז לזה כנראה גם יש בטא ולזה אין את בטא. ואז אני בונה את הרכיבים הכימיים שיש בתוך החומר מתוך התופעות. אני מסתכל על תופעות, זה מה שאני רואה במעבדה, ומתוך התופעות, בדרך של אלימינציה, אני מנסה לחפש מה המרכיבים שיש בתוך החומר. זה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן. זאת אומרת, זאת אנליזה כימית של ההלכה. אני מנסה להראות דרך ההלכות מה בעצם המרכיבים הכימיים שמחוללים את ההלכות. עכשיו, אין לי דרך לדעת ישר מה התיאוריה של התורה, היא לא אומרת לי. אז מה אני אומר? מסתכל דרך ההלכות, ואני אומר, אם ההלכה הזאת קיימת ב-A אבל לא ב-B, כנראה שב-A יש איזשהו מרכיב כימי שאין אותו ב-B. ואם ב-A וב-C, אם C גם עושה את זה, אז גם ב-C יש את המרכיב הזה. ואם שניהם עושים משהו שלישי, אז יש להם עוד מרכיב שאין ב-B, וכן הלאה. זה בעצם מה שאנחנו עושים כאן. צריך להבין את הטענה הבסיסית. רק הייתה פה קודם מישהו שביקשתי מה לרקות? לא זוכר כבר. אוקיי.
וישן ברגל, זה סביר שיש הבדל בין רשות הרבים לרשות היחיד. אני לא זוכר כרגע, אבל יש הרבה עיקר וחומר בהגמרה, שזה מאוד פורמליסטי. שאתה שואל, יש פה את האלפא ואת הבטא, אבל מה הקשר בין זה לזה?
הנקודה פה היא לא, זו שאלה מצוינת, בשירות עליה אני צריך הצעה, אבל אני אעשה את זה כמה דקות, רק בשביל, כי זה באמת שאלה טובה.
אני לא הבנתי את השאלה, לא יודע אם כולם...
לא, השאלה היא כזאת, תראו, השאלה היא כזאת. דיברתי על הקל וחומר ממשקוף לבגד של ארבע כנפות, זוכרים? זאת אומרת, מה משקוף שפטור מציצית חייב במזוזה? בגד של ארבע כנפות שחייב בציצית, אינו דין שיהיה חייב במזוזה. זאת אומרת, למה הקל וחומר הזה לא נכון? לכאורה זה בנוי אותו דבר כמו כל קל וחומר בתורה. בגלל שברור לנו שאין קשר. אין קשר בין רכיבים הכימיים, כן? מה שמחייב מזוזה לרכיבים כימיים שמחייבים בציצית. עכשיו, מאיפה זה ברור לנו? אני לא יודע, תחושה כזאת, אינטואיציה, סברה, לא יודע בדיוק מה, אבל זאת התחושה. מה זה אומר? זה אומר שמאחורי קל וחומר, או בניין אב, או צד שווה, או כל מיני דברים כאלה, יושבת עוד הנחה. זה בעצם מה שאמרת. יושבת איזושהי הנחה, זה שייך לאותו שדה סמנטי, לאותו הקשר, זאת אומרת שהם מאופיינים באותם פרמטרים מאותה משפחה שמשחקים על אותו מגרש. ואז אני יכול להשוות ביניהם. עכשיו, את הדבר הזה אני יוצא כאשר אני כותב את הטבלה, או לפני הניתוח. ברגע שכתבתי טבלה של נתונים, או הטבלה הזו, בעצם אמרתי בזה שכל החבר'ה האלה הם מאותה משפחה. זאת אומרת, אני יכול לעשות עליהם את הניתוח. כי הבעיה, לא תמצאו פרחה על הקל וחומר מהמשקוף לבגד של רבא כנפות. ברגע שהייתי כותב את הטבלה הזאת, הקל וחומר היה בסדר גמור. הבעיה הייתה בזה שכתבתי את הטבלה. כי כשאני כותב אותם בטבלה אחת, אני בעצם אומר, כולם שייכים למסגרת מחשבתית אחת, ואז אני צריך להתחיל לדון.
לכן, בניגוד למה שאולי נדמה, וזה לקח לי זמן להבין את זה, אבל בניגוד למה שאולי נדמה, שיש פה ממש מתמטיקה, זאת אומרת, זה נראה כמו משהו, אז אתם תראו, אני יכול בחישוב, אני נותן למחשב, הוא יעשה קל וחומר, בנייניו, פרחות, צד שווה, מה שאתם רוצים, בכל רמת מורכבות שלא תהיה, והוא יוציא תמיד את התוצאה הנכונה. לפחות בכל המקרים שאני יוציא את התוצאה הנכונה. זאת אומרת, זה הופך להיות ממש מתמטיקה, כמו דדוקציה. למה זאת לא מתמטיקה? כי הדברים האלה הם לא דדוקציה. זאת אומרת, העסקים ההלכתיים, על זה דיברנו כבר, בעצם זה הנושא שלנו. דיברתי על פוזיטיביזם. אנחנו, החלק הזה, החלק האחרון של הסדרה על פוזיטיביזם, ובעצם מה שאני מנסה להראות, זה להראות את הלוגיקה של חשיבה לא דדוקטיבית, של חשיבה לא הכרחית, כן? לא, לא, לא תקפה לוגית. אז איפה באמת זה לא לוגיקה? אם יש לי אלגוריתם שאומר, תן לי את הנתונים, אני אגיד לך מה התוצאה, אין פה רוחמות, זה לא יכול לטעות, זה תמיד עובד, אז מה בין זה לבין לוגיקה? ההבדל הוא בבניית הטבלה. זאת אומרת, פה אנחנו צריכים להניח כל מיני הנחות כשאנחנו בונים את הטבלה. השאלה, את מי לצרף לטבלה? למה לא להכניס פה גם, אני לא יודע מה, את זה שחזיר אסור לאכול אותו, גם את אותו חזיר אסור לאכול. את השן ברגל מותר לאכול, את הקרן מותר לאכול, את הבור גם מותר לאכול, לא טעים, אבל מותר. ואת החזיר אסור לאכול. למה לא מכניס את זה פה? כי ברור לי שהאיסור לאכול הוא לא מהמשפחה של חיובי נזיקין. וזה לא נשלט על ידי אותם מרכיבים, אותם מאפיינים. אז פה אני כבר מכניס איזה שהן הנחות, הרבה פעמים אני אפילו לא מרגיש בזה, אבל אני מכניס איזה שהן הנחות בעצם זה ששמתי את הכל בטבלה אחת, או מה הכנסתי לטבלה.
לא מרגיש בזה, כי זה הופך מובן מאליו.
כן, אז אומר, זה שבניתי טבלה, את מה הכנסתי לטבלה ואת מה לא הכנסתי לטבלה, בסדר, לא ברור, אני מסכים, אני מסכים, זה לא תמיד ברור.
נראה לי, עוד פעם, אני חייב לחפש שיש דוגמאות בגמרות שזה יותר דומה ממש טוב פציצית.
מה שאני טוען זה שבגמרא, אם תמצא דוגמאות כאלה, כנראה שאתה טועה. זאת אומרת שהגמרא הניחה שיש קשר בין הדברים, על כמה מהמקומות, אפשר להבין? על כמה מהמקומות שאני ניסיתי לבדוק אגב, אני הצלחתי להראות שיש קשר. זאת אומרת, אפשר לקל וחומר של רבי חייא קמייתא, למדנו את זה לא מזמן, קל וחומר של רבי חייא קמייתא, שלא תהיה הודעת פיו גדולה מהדעת ידים מקל וחומר. ובר מציע שמה, שאומרים יש חיוב מודה במקצת, מי שמודה נתבע ב-100 ומודה ב-50, אז הוא צריך להישבע על שאר ה-50. מה קורה אם באים מעידים ומעידים על ה-50 שהוא חייב 50? אז אומר רבי חייא, גם שם הוא חייב להישבע על השאר. למה? כי יש קל וחומר. הודעת פיו היא לא חזקה כמו עדים. אם היא מחייבת שבועה, אז עדים ודאי מחייבת שבועה. עכשיו פה זה קל וחומר שלא מתחיל בכלל. זאת אומרת, שואלים שם, מה הקשר בכלל? מי דיבר על עוצמת הראייה? מה זה קשור עוצמה? קודם כל זה בכלל לא ברור שזה באמת היחס, שהודעת פיו באמת חלשה יותר מעדים, זה לא נכון. הודעת פיו כמאה עדים, אבל נגיד שזה גם נכון. אז מה זה משנה עד כמה הראייה שלך חזקה ל-50 הראשונים לגבי החיוב שבועה ל-50 השניים? מה זה קשור בכלל? זה מין קל וחומר זה. עכשיו, זה דוגמה לקל וחומר, מי שאולי רב חיים מדבר ממש עליו, אני לא זוכר, מי שמדבר ממש עליו ומביא את הדוגמה, הבאתי את הקל וחומר של הג'אים פעם. בהתחלה, שדיברתי שרב חיים אומר שקל וחומר זה מהאגדה של בריסק, שמביאים שם, לא הבאתי את זה? אתם יודעים שבחד גדיה, אז יש שם 13, מה זה 13 מי יודע? 13 מידיה. מה זה מידיה? איזה מידות? איזה מידות? או, אתה חוסיד, נכון? בהגדה של חסידים, אתם תמצאו השם השם, ביר לחום וחפנו וחפיים. בהגדה של בריסק, מה זה 13 מידיה? קל וחומר, בניין, גזירה שבה, קל וחומר בניין, קל וחומר משנה. כן, בניין כתוב לך, בניין משנה כתובים, זה 13 מידיה. עכשיו, כשתסתכלו שם בהגדה של בריסק, אז אתם תראו שהוא מביא שם איזה שטיקל של רב חיים, ש... זה נקרא מבית לוי, נדמה לי, גרליץ. אז הוא מביא שם מרב חיים שקל וחומר זה עניין פורמלי, זה לא ההיגיון הרגיל שלנו, זה מסוג הקאט הזאת שהרמב"ם מדבר עליה, כן? שאלה שאומרים שזה דבר הגיוני הוא אנושי, זה לא יכול להיות שיש בתורה דברים הגיוניים. אז אומר קל וחומר, נדמה לכם זה הגיוני? טעות, זה משהו פורמלי, הוא מביא איזה קל וחומר של צ'אים מראשית רבה בהתחלה, שהצ'אים נשאו קל וחומר בעצמם, לא משנה, שזה לא הגיוני. וקל וחומר של הבכי הקמייטה, גם שם ראיתי מישהו שמביא בדיוק אותו דבר. קל וחומר זה לא עניין, לא עניין הגיוני, ובשני המקומות אני יכול להראות למה זה כן הגיוני. זאת אומרת, בקיצור, ההנחה שלי זה שכשחזל שמו את הדברים בקופסה אחת, בטבלה אחת, ועשו כאן בחומר או בעניין אב או צד שווה, הם הניחו שזה אותו דבר. אם לנו נראה אחרת, צריך לחשוב למה חזל הניחו ככה. אבל הם ודאי הניחו את זה, כי לא עושים סתם דברים פורמליים כמו המשקוף והציצית.
מה שאתה, ההבחנה בצד חמור עובדתי ומשפטי קצת קשה, כלומר, מכיוון שמאחורי כל הדבר בכורה עומד רק איזה ספרה משפטית, נגיד עם אש שדרכו הולך ומזיק, אז יש ספרה יותר לחייב אותו על הנזק. אז אותו דבר אם זה תמול, אז יש אולי ספרה לא לחייב אותו על הנזק. אבל הספרה מאחורי שני הדברים זה בעצם זה ספרה משפטית.
נכון.
אחרת הוא לא ישך פה.
זה בדיוק מה שאני טוען.
אז לא, אבל פה אתה רצית להגיד לפרוק את השאלה הזאת על ידי הבחנה שבמקום אחד מדברים רק על צד חמור של
עובדתי וצד חמור
של עובדתי ובשני, אבל ההבחנה הזאת היא השאלה אם ההבחנה הזאת נכונה.
לא, ברור שכן, דווקא בגלל מה שאתה אומר. דווקא בגלל מה שאתה אומר. כי מה אני אומר? אני אומר ככה. אם שני הדברים האלה הם מאפיינים עובדתיים, זה אלפא ובטא נקרא להם, אז אי אפשר לפרוק פרחס צד חמור, זה הצד השווה הרגיל. מה שאני טוען, זה שבמקום שהמאפיינים האלה הם מאפיינים הלכתיים, נכון שמאחורי כל מאפיין הלכתי יושב מאפיין משפטי או עובדתי, אבל יכול להיות שזה אותו מאפיין. זה שההלכות הן שונות, איש ל-Y, זה לא אומר, כי יכול להיות שאותו אלפא עצמו, בבור עושה את Y, ובאש עושה את X. וכיוון שכך, למרות שיש פה שני מאפיינים שונים, בגלל שמה שחשוב זה העניין המשפטי ולא העניין ההלכתי, זה בדיוק הנקודה. אז העובדתי...
אבל אני אומר, העניין המשפטי, זה עומד גם מאחורי ההלכתי וגם מאחורי העובדתי. אבל העניין המשפטי זה הסיבה לחייב או לפתור בנזק.
אוקיי.
אז
סיבות שונות.
אז אין, כלומר, הסיבה...
אבל יכול להיות סיבות שונות לפתור בנזק. פעם אחת תפתרו אותך כי זה לא שלך, פעם אחרת תפתרו אותך כי לא התרשלת.
נכון.
אז זה אומר שסיבות שונות.
אבל תמיד, כלומר הצד תמיד הוא הצד המשפטי.
ברור, אבל אדם, אבל
אני אומר שזה נראה לי הבחנה בין עובדתי ולהוכתי.
לא, עובדתי, כשאני מדבר על עובדתי אני מתכוון למה שאתה מתכוון משפטי. זאת אומרת, עובדתי, איזה עובדה רלוונטית מבחינה משפטית גרמה לזה שאנחנו נפתור אותו? מה יש בקרן שפותר, בשן ברגע שפותר אותו ברשות הרבים? שזה סברה משפטית. אני אומר, זה שדרכו ללכת שם, כזה, זה קום מצוי, זה סברה משפטית. אני קורא לזה מאפיין עובדתי כי זה באמת נזקק לעובדה. אבל ברור שהמשפט קובע האם העובדה הזאת היא העובדה הרלוונטית. והסברה המשפטית אומרת שאם דרכו ללכת עם הבאמה שלו ברשות הרבים וההזק הוא מצוי, אז הבאמה מהו צריך להישמר. וכיוון שכך יש סברה משפטית לפתור אותו, אבל יש הרבה סברות משפטיות שיכולות לפתור. והשאלה, האם מאחורי שתי הלכות שונות בהכרח יושבות שתי סברות משפטיות שונות? אני טוען שלא. או לפחות רבי יהודה שפורט פרחת צד חמור, טוען שלא.
אז קצת מתנגד למה שאמרת לגבי חזיר. לא, אתה לא מגיע חזיר בתוך הטבלה, משום הוא לא, אפילו שזה אסור לאכול, הוא לא רלוונטי. עכשיו אתה אומר, אולי יש איזה סד רלוונטי, אנחנו מבינים מה זה סד רלוונטי, שעומד מאחורי המשפטים.
אבל יש לנו אינטואיציה בכל זאת מה כן ומה לא. אני אתן לכם...
למה אתה מביא אותו בתוך הטבלה, כאן משפטים...
אני אעשה עוד שני משפטים מאותה הרצאה שאמרתי שאני לא אעשה. תראו, יש בפילוסופיה של המדע, יש, אולי פעם דיברתי על זה, אני כבר לא זוכר מהשנים שאנחנו פה, יש תופעה מאוד מעניינת. יש היסטוריון בריטי בשער, והוא כתב ספר שנקרא מהי היסטוריה, בעברית, אני לא זוכר, זה נקרא באנגלית, מהי היסטוריה, ושם הוא אומר שיש בעיה עם התיאור הבייקוני של מחקר היסטורי. פרנסיס בייקון היה, בנה את הלוגיקה של המדע המודרני, הלוגיקה האינדוקטיבית, הוא קרא לזה, במאה ה-16, והוא אמר שאנחנו בעצם עושים אלימינציה של עובדות. אנחנו מסתכלים על העובדות, מעין מה שאנחנו מדברים עליו פה. אנחנו אוספים עובדות, נגיד אנחנו רוצים לדעת מי ניצח, למה בליכר ניצח את נפוליאון בקרב ווטרלו. בסדר? אז אני עושה עובדות על החיילים שלו, על החיילים שלו, על הטקטיקה שלו, על המורל, כל מיני דברים כאלה, ודרך זה אני מבין למה מישהו ניצח. ככה עובד היסטוריון צבאי במקרה הזה. אבל הוא מנסה דרך העובדות להסביר את דרך הנתונים המיקרוסקופיים, האלפה בטא האלה, מיר את העובדה, הוא ניצח. זה העובדה, זה בעצם ה-1 או 0 של, של הטבלה. עכשיו, הוא טוען, הקאר טוען, שלמעשה זו תפיסה נאיבית של העבודה. כך הבין פרנסיס בייקון את העבודה של מחקר מדעי. אתה אוסף עובדות, בתוך העובדות אתה מחלץ את התיאוריה. הוא אומר, זה לא יכול להיות נכון. למה? אל תבלבלו אותנו עם עובדות. מה גורם לניצחון במלחמות? אנחנו עכשיו באים לראשונה לבדוק את הסוגיה הזאת, כן? אנחנו מלומדים צבאיים, אנחנו עושים חוקרים צבאיים. אנחנו רוצים לבדוק מה גורם לניצחון במלחמות, ועכשיו מתחיל המחקר. אין לנו שום מידע. אז אנחנו ניגשים לכל מיני קרבות ובודקים מי ניצח, עובדות, ומנסים מתוך זה להבין מה גורם לניצחון צבאי. עכשיו, יש אינסוף עובדות.
שאלה איזה עובדות אתה בוחר.
כן, איזה עובדות אני אבחר? האם צבע המכנסיים זה עובדה רלוונטית? האם הגובה של האימא של השליש, של הגדוד הרביעי, זה עובדה רלוונטית? מה העובדה? עכשיו, תזכרו, אין לנו שום מושג מה גורם, אין לנו שום מושג מה גורם לניצחון בקרב, לניצחון צבאי. לכן אין לנו דרך לדעת מה זאת עובדה רלוונטית. אז מה אנחנו עושים? טוב, אז נאסוף את כל העובדות. נאסוף את כל העובדות לא נגמור אף פעם, יש לנסוף עובדות. אז איך אנחנו יודעים איזה עובדות לאסוף? מה שבעצם קאר טוען, ואגב, טוענים את זה במדעי הטבע במקביל עליו, החבר'ה האלה לא יודעים אחד על השני. ההמפל טען אותה טענה במדעי הטבע. הטענה היא בעצם שכשאתה ניגש, פרנסיס בייקון לימד אותנו שהתיאוריה בנויה על העובדות. אבל הוא לא שם לב שגם העובדות בנויות על התיאוריה. כי כשאתה מחליט איזה עובדות לאסוף, אתה בעצם מניח במובלה איזשהו סוג של תיאוריה. אתה אומר לך, מי הן העובדות הרלוונטיות? אוקיי? ואז אתה אומר, אלה עובדות רלוונטיות, נאסוף אותן. טוב, אם אתה יודע כבר את התיאוריה בשביל מה את העובדות, אתה כבר יודע. זה לא ככה. זה יותר עדין. יש לך השערה מה יכול להיות. אתה לא יודע. אבל אתה יודע מה לא. זאת אומרת, אתה יכול לנחש, ומה החשיבות של כל דבר, אתה לא יודע את הפרטים. אז אני יודע איזה עובדות לא צריך לאסוף. לפעמים אגב אני טועה, זה אמרת, זה לא הכרחי. אבל אני יודע, יש לי איזושהי אינטואיציה ראשונית, לפני שאני מצויד בתיאוריה, יש לי אינטואיציה ראשונית. אז אני אוסף את העובדות שנראות לי רלוונטיות. מתוכן אני מנסה באמת לראות איזה עובדות גורמות בכל המקומות לניצחון בקרב. ואז אני חוזר לבונה את התיאוריה שהייתה לי אינטואיציה לגביה בהתחלה, בצורה יותר מפורשת. אחרי זה, אגב, דסק ממשיך. אחרי זה אני אוסף עוד עובדות, בעוד קרבות, ואני אנסה לראות אם זה עובד. אם זה לא עובד, צריך לתקן את התיאוריה. אז עובד כל הזמן, המרוץ הזה הולך מהעובדות לתיאוריה, מהתיאוריה לעובדות, וזאת טעות לחשוב שאנחנו מתחילים בעובדות ומגיעים לתיאוריה. ואותו דבר יש בספר של האוניברסיטה הפתוחה על פילוסופיה של המדע, הוא מביא שם, היה רופא יהודי הונגרי, וייס, שהוא גילה את קדחת היולדות. הייתה תמותה גדולה של יולדות. אצלו הוא היה ראש מחלקה בבית חולים, ובמחלקה שלו הייתה תמותה של הרבה יולדות. במחלקה של ידו לא הייתה, הוא היה הרבה פחות. והם ניסו להבין מה גורם לזה, ועוד לא ידעו על מיקרואורגניזמים, ולא ידעו שום דבר. לא היה להם מושג מה יכול לגרום לדבר כזה. הוא מתחיל לחפש, הוא אומר, אולי הכיוון שהכומר מסתובב במחלקה, איפה הדלת ממוקמת, במזרח או במערב, איפה השמש, גיל הסטודנטים, לא יודע, כל מיני דברים, אתם תראו שם, יש תיאור בספר שם, זה דברים נהדרים, כי אין לו מושג מה גורם לזה, מה תחפש? אתה לא יודע איזה עובדות לחפש, זה בדיוק אותה תופעה כמו של קאר. ואם אתה לא יודע מהי התיאוריה, אתה לא יודע באיזה עובדות להסתכל, ואז אני אקרא לאסוף עובדות ואז לגלות מהי התיאוריה. ובאיזשהו שלב, זה היה ממש נס, הם החליטו לבדוק, לתת לסטודנטים לשטוף ידיים. ולא היה להם מושג ששטיפת ידיים היא רלוונטית, שניקיון רלוונטי לבריאות. זה עוד לא היה ידוע. ומתברר שזה העלים את האפקט. ואז התברר שהסטודנטים במחלקה שלו באו אחרי ניתוחי גביעות. אחרי פתולוגיה. היה להם קורס בפתולוגיה, ואז הם באו לעבוד במחלקה, והם לא שטפו ידיים. הם לא שטפו ידיים, והיולדות מתו. ובמחלקה השנייה לא היו סטודנטים, או שהם באו קורס אחר, לא יודע בדיוק מה. כן? עכשיו, אתם תבינו שאם אתה לא יודע שניקיון הוא רלוונטי לבריאות, מה פתאום שתסתכל, שטיפת ידיים זה כמו אמירת טילים בבוקר. זה בדיוק אותו דבר, סליחה על ההשוואה. זה נראה דבר לא קשור בכלל, מה זה קשור? אתה יכול לבדוק האם כולם עומדים על רגל אחת כל בוקר או כל ערב שלוש פעמים. איך זה קשור בכלל לעניין? אם אתה לא יודע איזה עובדות רלוונטיות, או מה משפיע על התופעה שעליה אתה מסתכל, אתה לא תוכל לנסוף את העובדות. אבל מצד שני, אם אתה יודע מה רלוונטי, אז אתה כבר יודע את התשובה, אז מה אתה עושה? זה בדיוק מה שקורה כאן. עכשיו אני, שנייה אחת, עכשיו אני חוזר לתשובה לשאלה שלך. כשאני בונה טבלה כזאת או טבלה כזאת, יש לי אינטואיציה מה קשור ומה. מה לא יכול להיות קשור ומה כן? אני לא בא טבולה רסה.
אתה יודע מה קשור, אתה לא יודע איך בדיוק הקשור.
זהו, אתה יודע, עוד פעם, לא יודע, אבל אני חושב את זה פחות.
אף פישון לא יכול להסביר מהו, אף אחד לא יכול להסביר מהו, יש איזו אינטואיציה.
נכון. נכון?
אף אחד לא יכול להסביר.
אוקיי. יכול להיות שגם בעולם של מדעי הטבע אף אחד לא יוכל היה להסביר לפני שגילו את התיאוריה. אבל יש לנו איזושהי אינטואיציה כזאת שמכוונת אותנו מה לחפש. אם לא הייתה אינטואיציה כזאת, היום היינו עם המדע של אריסטו. צריך להבין. כי היינו הולכים ומחפשים עובדות כל הזמן, עד היום לא היינו גומרים למצוא את העובדות בשביל לגלות את התיאוריות הנכונות מול אריסטו. אלא מה? יש לנו, עוד לפני שאנחנו יודעים את התיאוריה, יש לנו איזושהי אינטואיציה שאנחנו לא יודעים להסביר אותה, מה יכול להיות רלוונטי ומה לא. ואז אנחנו אוספים עובדות, אנחנו בודקים, אולי נטעה, שום דבר לא בטוח. אנחנו בודקים, לא אלה, אבל הרבה פעמים זה כן עובד, וזה עושה איזושהי אלימינציה לא מודעת. אנחנו לא מודעים לזה, אבל אנחנו עושים המון אלימינציות בלי להיות מודעים. זה כמו מה שכהנמן קורא, כן, מערכת A ומערכת B. יש את דניאל כהנמן, את החשיבה המהירה הזאת, הלא מודעת, מול החשיבה המודעת. והרבה פעמים החשיבה הלא מודעת עובדת יותר טוב מהחשיבה המודעת. יש לנו בתוכנו איזשהם יכולות שאנחנו מפעילים אותם בצורה לא מודעת, והרבה פעמים מצילים אותנו הרבה יותר מאשר החשיבה המודעת שלנו. זה בדיוק מה שקורה כאן. אנחנו, כשאנחנו בונים את הטבלה, אנחנו בונים אותה מתוך אותן אינטואיציות. אנחנו עוד לא יודעים באמת למה אלה כן רלוונטיים והחזיר לא רלוונטי. אבל יש לנו תחושה שזה זה, זה לא מאותו סוג. כמו עם המשקוף והציצית, עכשיו כולכם צחקתם, נכון? עם המשקוף והציצית. מישהו מכם יודע להגיד לי מה מחייב בגד של 4 כפות בציצית? או מה מחייב משקוף במזוזה? אני לא יודע להגיד דבר כזה. אבל מצד שני גם אני צוחק כשעושים לי כאן בחבר כזה ממשקוף לציצית. למה? למה? כי יש לנו איזושהי אינטואיציה שאומרת, זה לא אותו דבר. בלי שאנחנו יודעים באמת למה חייבים פה בציצית ופה במזוזה. אנחנו לא יודעים להסביר את זה, אבל לא יודע, איכשהו יש לנו איזושהי אינטואיציה כזאת שאומרת שזה לא מאותה משפחה, אין מה ללמוד מאחד על השני. הם לא שייכים לאותה טבלה. זה בדיוק מה שקורה כאן. אנחנו בונים את הטבלה, אחרי שבנינו את הטבלה, מכאן ועלה אנחנו אנשי מדע. הכל מוסבר, יש לנו טכניקה, איך עושים את זה, מוצאים את הפרמטרים המיקרוסקופיים, אבל ברקע יש אינטואיציה שאנחנו לא יודעים להסביר אותה. זה בדיוק קורה אותו דבר גם כאן.
רציתי להגיד קודם כל לגבי הרלוונטיות של הפרמטרים, האלימינציה הלא מודעת שאתה מדבר עליה. נדמה לי שהמדע בשנים האחרונות על ידי ביג דאטה ודאטה מיינינג מנסה להתפטר מזה ומחפש מקומות שהם לא רלוונטיים.
לא יצליח אף פעם.
אבל הוא מרחיב את זה מאוד.
מרחיב, בדיוק הנקודה.
הוא מרחיב,
הוא מרחיב. אבל הוא אף פעם לא יצליח להתפטר מזה. גם התהליך הזה עצמו הוא הרחבה. כי בעצם, מה בלי זה? מה עשו חז"ל? חז"ל לא עשו את הטבלאות האלה עם כל הניתוחים, אבל אני אגיד לכם, כל טבלה כזאת תיתנו לי, אני עושה את זה עם מתמטיקה. לא צריך לאמץ בכלל את הראש, אני אגיד לכם מה התשובה. כולל להיות טבלה של 10 על 8. ענק, אין לכם סיכוי לעשות את זה אינטואיטיבית.
יש אלגוריתם?
כן, יש אלגוריתם שאני יכול להראות לכם איך עושים את זה. עכשיו, חז"ל לא ידעו את זה. איך הם עשו את זה? הם עשו את זה עם האינטואיציה. הם עם האינטואיציה הראשונית הגיעו עד הסוף. מה אני עושה כאן? אני מצמצם, בדיוק מה שאתה אמרת שאנחנו עושים. אני אומר, אוקיי, חלק מהאינטואיציה אני לא יודע להתפטר אותו. אני אצטרך בגלל שהאינטואיציה אני אצטרך להשתמש פה, שאני בונה את הטבלה. אבל מכאן והלאה אני יכול לעשות את זה בחישוב. אז אני מצמצם יותר ויותר את המקום שבו החשיבה הלא רקורסיבית שלנו עובדת. העניין האינטואיטיבי על חשבון, וזה מה שעושה מתמטיקה, אם אתם זוכרים את הכל מתחבר פה. אם אתם זוכרים את הדוגמה של הצורות הכמורות, שם בדיוק ניסיתי להראות את זה, שבעצם את כל, אנחנו לא נפטרים מההנחות האינטואיטיביות שאנחנו לא יכולים להצדיק אותן. אנחנו מטטים אותן מתחת לשטיח. ואנחנו מתרכזים רק בחלק שמשם והלאה, שזה מתמטיקה. שזה בדיוק מה שאני עושה כאן. זה בדיוק אותו דבר. אי אפשר להיפטר מאינטואיציות ראשוניות, בלי זה אי אפשר לזוז. מה שאתה יכול לעשות זה כמה שיותר חלקים מהאלגוריתם למקן. זאת אומרת, להפוך למכני.
לכן אין סיכוי שרובוטים ישתתו.
השתלטו, יכול להיות שכן, אני לא יודע, אבל יחשבו כמונו, אני לא חושב שיש סיכוי, נדמה לי שלא. אבל...
הייתי רוצה בבקשה אם זה משהו שזה רלוונטי, יש איזה גם בחומר שהוא קצת, נדמה לי קצת מתקשה עם התיאוריה הזאת, זה של הלל הזקן נבנה בתרה.
נראה פתח שחל בשבת.
כן. יש שם, זה נראה לי כמו משקוף ומזוזה.
בסדר, אבל אני אומר, זה מסוג השאלות האלה. אז כל כך וכל מכנס צריך להיכנס ולראות למה זה לא כמו משקוף ומזוזה, אבל זה לא חשוב לי לעניין העקרוני. אוקיי, עכשיו בואו ננסה להתקדם באמת לקראת תבינו שבעצם מה ש... אולי אני אעשה עוד משפט אחד. מה שאני עושה כאן זה בעצם לוגיקה של חשיבה מדעית. או משפטית או יומיומית, זה הכל אותו דבר. זאת אותה לוגיקה. הלוגיקה שאנחנו נלמד עכשיו, שאנחנו לומדים עכשיו, זאת אותה. אבל במקום הלוגיקה של פרנסיס בייקון, אני מציע לכם עכשיו לוגיקה אלגוריתמית לגמרי. זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה. כשאנחנו רוצים להסיק את חוק הגרביטציה, אוקיי? אז מה אנחנו אומרים? אני לוקח את הדבר הזה... ואני עוזב אותו, נופל למטה. טוב, אז זה אומר, עכשיו אני שואל, האם גם כשאני אעזוב את זה, זה יפול למטה. אז אני אומר, כן, אם זה נופל למטה, אז זה נופל למטה. לא, מה לזה שכן הוא עם מרווחים באמצע? זה לא עם מרווחים באמצע, תזכרו, אני עוד לא יודע כלום, אז לכן אני לא יודע מה משפיע ומה לא. אני עוד לא יודע שכל מסה נופלת למטה, אני עכשיו מחפש את החוק. אוקיי? אבל מה לזה שכן יש לו חורים? אני אומר, לוקח את זה. מפיל אותו למטה, ואני אומר, גם זה נופל למטה, והוא אין לו חורים. נכון, אבל מה לזה שכן הוא עשוי מפלסטיק? וזה לא עשוי מפלסטיק, אז אולי זה לא ייפול. אז אני אומר, אז זה יוכיח, וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, שזה עשוי מפלסטיק וזה לא. לא ראי זה כראי זה, שכן זה יש לו חורים, ולזה אין לו חורים. הצד השווה שבשניהם, שלשניהם יש מסה. אף אני אומר שכל דבר שיש לו מסה ייפול לכדור הארץ. הכללה מדעית זה צד שווה. זה שום דבר חוץ מצד שווה. כאשר הכללה מדעית, יש אחד הכללים שמנחים את החוקר המדעי בדרך שלו, זה מה שנקרא גיוון בראיות. גיוון בראיות פירושו, נגיד, אני רוצה לדעת מה הצבע של העורבים. זה הדוגמה שתמיד מביאים פילוסופיה שלנו, שכל העורבים הם שחורים. זה המפל, נדמה לי, היה הראשון שתקע לנו את המוח עם זה. אז אני רוצה להוכיח שכל העורבים הם שחורים. אז אני יוצא החוצה ומסתכל, אני רואה שכל העורבים שאני רואה הם באמת שחורים. יופי, מצוין. כל העורבים שאתה ראית הם עורבים ישראלים, עורבים של ארץ ישראל, לא היו עורבים באוסטרליה, יש להם צבע ורוד. נו טוב, אז אני אלך לאוסטרליה להסתכל. אולי זה רק אוסטרליה וארץ ישראל, אבל לא יודע, באינדונזיה או בארצות הברית לא. אז אני הולך גם שם להסתכל. אז אם אני ראיתי 5 עורבים ב5 יבשות, זה יותר טוב מאשר 5 עורבים מאותו מקום. למה? למה זה הכללה יותר מבוססת? בגלל צד שווה. בגלל שבכל אחד מ5 היבשות יש פירחה. מה להוא שכן הוא אוסטרלי? מה להוא שכן הוא אמריקאי? אז אין לו, וחזר הדין. לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, לכל אחד יש מאפיין מיוחד. נכון? לזה יש את X ולזה יש את Y, אבל ברור שלא ה-X ולא ה-Y הם האחראים לזה לצבע שלהם, אז לכן כנראה שה-Z אחראי. מה שנמצא אצל כולם. זאת אומרת, הכללה מדעית זה בסך הכל צד שווה. זה הכל. וככל שיש יותר גיוון בראיות, אז יהיו יותר טורים בטבלה, או שורות בטבלה, וככל שיש שורות בטבלה, המסקנה היא יותר מוצקה. אוקיי? אבל, שנייה אחת, אבל...
זה רק הסתברות. זה רק הסתברות, יותר...
לא יודע, מסתברות, זה לא הסתברות, סבירות הייתי קורא לזה. לא הייתי קורא לזה הסתברות, הייתי קורא לזה סבירות.
יונה לבנה, אז אתה גם מוכיח.
נכון. אז אני אומר, ברור שאפשר לטעות, מדע זה לא מתמטיקה. ולכן על מדע יש פרחות, בדיוק כמו בהלכה. על עסק הלכתי יש פרחות, ולמה? בגלל שבאמת זה לא מתמטיקה. בסופו של דבר, מה הפרחה מראה? הפרחה מראה ששני הדברים האלה ששמנו באותו מקום, לא שייכים לאותו מקום. תחשבו על זה. עשיתי פה פרחה. יש פה סי? כזה. למה זה פרחה? זה פרחה בגלל שזה מראה לי ששני החבר'ה האלה לא יושבים באותה טבלה. אין יחס פשוט ביניהם. הם לא נכון להושיב אותם באותה טבלה. אז את מה הפרחה פרחה? היא פרחה את הטבלה, לא את ההישג שלי. ההישג שלי הוא נכון. הפרחה מראה שהטבלה אסור היה לי לבנות אותה, כי שני אלה לא שייכים לאותו שדה, לאותו תחום דיון. זה מה שעשה פרחה. אז בעולם המדעי בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אם הייתי נושא משהו בעל מסה שלא נופל לכדור הארץ, אז היו אומרים לי, טוב, אז זה שצירפת את כולם הזד שלך, כן, זה שלכולם יש מסה, הוא לא הדבר הרלוונטי, יש איזה W, יש משהו אחר. כל העסק הזה הוא פשוט, זה בדיוק הלוגיקה של מדע, זה הלוגיקה של משפט, זה הלוגיקה של ההלכה, זה הלוגיקה של כל דבר שהוא לא מתמטיקה.
מה קורה עם כל הצירופים של המאפיינים? הם לא יכולים להשפיע?
כן, בטח שכן, נגיע עוד מעט. נגיע עוד מעט, רק אנחנו בינתיים קל וחומר, זה דבר פשוט. נגיע לדברים יותר מסובכים בחירופים. אוקיי, היה פה עוד מישהו? אוקיי, אז מה שאני בעצם עכשיו רוצה לעשות,
זה, עכשיו אני רוצה להתקדם ולהראות לכם את הדבר הבא. איך אנחנו, נגיד שיש לנו טבלה מסוימת, איך אנחנו יכולים מתוכה להוציא מה ההסבר, מה המודל, מה התיאוריה, כן? אז כמו שאמרתי לכם הפעם הקודמת, אני, כשיש לי טבלה עם סימן שאלה, אני ממלא פעם עם אחד, טבלה אחרת עם אפס, ואני מסביר כל אחד מהטבלאות לחוד, ואני רואה איזה הסבר הוא יותר פשוט, זה מה שקובע מי הוא המילוי הפשוט יותר, שאותו אני בוחר, אחד או אפס. בסדר? אז כרגע מבחינתי, מה שאני צריך לעשות, זה בהינתן טבלה שיש לה מילוי נתון, גיד אחד, אני רוצה לדעת איך אני מוצא את האלפות בטות האלה, איך אני מוצא את המודל שמסביר את הטבלה. מה שאני אומר בעצם זה ככה. נגיד שהיה, כן, נגיד שהיה פה, נתחיל עם אחד. נגיד שהיה פה אחד. מה שבעצם אני רוצה לומר, אני לוקח את ה... אני תמור גם את זה. בינתיים אני מסתכל רק על אחד בחומר. אוקיי? עכשיו אני מסתכל על A ו-B כשני קודקודים. A ו-B כשני קודקודים. אני מסתכל על היחס ביניהם. זה גדול מזה. נכון? מסמן את זה ככה. מה גדול? שבכל שורה שתבדקו, מה שכתוב פה גדול או שווה למה שכתוב פה. יש יחס פשוט ביניהם. לא משנה כרגע, אם זה הולך מהגדול לקטן, מהקטן לגדול, אבל יש יחס פשוט ביניהם. אוקיי? אז לעומת זאת, אם כתוב פה אפס, מה קורה בארבעת אלה?
שונה.
B ואין חץ ביניהם, נכון? אין קשר ביניהם. בסדר? עכשיו הנקודה היא כזאת. אם יש יחס כזה ביניהם, נגיד, אם זה אלפא, אז זה צריך להיות משהו שמכיל את אלפא. זה יכול להיות או שני אלפא, או אלפא וגם בטא. בסדר? נכון? זה משהו שכל מי שיעשה, כל מי שיעשה את זה, יעשה גם את זה. זה בעצם, אז אם אני מוצא את הסדר הזה, אז אני, יש לי דרך עכשיו למצוא ישר את המודל. אז אני מניח לזה אלפא, להנחה הראשונית. עכשיו אני שואל, אוקיי, מה יהיה זה? זה יהיה או שני אלפא, או אלפא וגם בטא. עכשיו כמובן שזה יותר פשוט, אז אני מעדיף את זה, זה שני אלפא. בסדר? אז אם ככה, שימו לב, זה המודל שלי. B זה אלפא, A זה שני אלפא. מכאן אני עכשיו חוזר לטבלה, ואני אומר A קטן. הוא לא עושה אלפא, והוא עושה את אלפא. סימן ש-A קטן הוא אלפא. אחרי שאני כבר יודע את אלה, אז אין לי בעיה להסביר גם את אלה, נכון? וזה עושה את שניהם, לכן הוא שני אלפא. זאת אומרת, אני מתחיל עם הטורים, אפשר להתחיל גם עם השורה, זה לא משנה. אני מתחיל עם הטורים, אני עושה איזשהו גרף כזה, אני בונה ממנו את הפרמטרים, ואז חוזר חזרה לאלה, למרות שלא צריך לעשות את זה. אבל מה עקרונית, אני חוזר חזרה לאלה, ואני יכול למצוא גם את אלה. אוקיי? מה קורה פה? אז אני מתחיל עם זה שביו אלפא, אבל זה, אין לו קשר אליו, ולכן זה בטא, נכון? אין קשר אליו, לכן זה בטא. יפה. מה יקרה למשל עם טבלה כזאת? A, B, C. כן, זו טבלה של 3 או 3, נגיד, תסתכלו למשל, נגיד על זה. נגיד שאני ממלא פה ב-1. בסדר? עכשיו תסתכלו על זה, זה וזה. אתם רואים שזה, נכנס לתוך זה, נכון? תשבו את שני הטורים האלה. זה אחד, וכל אלה קטנים מזה, נכון? וגם זה נכנס לתוך זה, נכון? אז הציור הוא בדיוק זה. אוקיי? איך אני בונה את הציור הזה? נגיד שזה אלפא, אז זה אמרנו שני אלפא, ופה מה?
שני אלפא פלוס בטא.
לא יכול להיות שני אלפא, כי אז רק ביניהם. לא יכול להיות שלושה אלפא, לא יכול להיות כלום. חייב להיות פה עוד משהו. לכן זה אלפא ובטא. אוקיי? וכן לילה, עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים את הדבר הזה, אפשר לעשות כל טבלה שאנחנו רק רוצים. אלא מה? יש פה עוד נקודה. בינתיים, אני מנסה להראות...
למה זה לא יכול להיות רק אלפא?
אם זה היה רק
אלפא,
זה היה
חייף
כזה. סליחה, כזה. אין
אוקיי.
חוסר חץ גם הוא אינדיקציה. צריך להסביר כל חץ ולהסביר כל חוסר חץ. זאת אומרת, המודל חייב להתאים לגמרי. כל יחס בין כל שתי עמודות צריך להיות מתואר במודל. לכן נוח לעשות את זה בצורה של סרטוט, כי להסתכל על הטבלה זה לא,
נורא מסובך. אני לא אעשה את זה יותר מדי, אני כבר מרגיש שאתם קצת מותשים מהעניין, אבל אני רוצה להראות את ההיגיון, את הלוגיקה של העניין, את האסנס של העניין. ומה שאני בעצם טוען, זה שברגע שיש לי טבלה, אני יכול לצייר איזשהו סוג של צ'ארט כזה, של
יחסי תלות.
כן, יחסי תלות בין העמודות. ברגע שיש לי יחסי תלות בין העמודות, אני יכול למלא את זה ולמצוא את המודל. כך אני מוצא את המודל בכל טבלה, אוקיי? זה כמובן יוריסטי, כי בגרפים מסובכים, אז זה לא כל כך פשוט איך בדיוק מאכלסים אותם, זו בעיה לא פשוטה במתמטיקה, היה סטודנט שלנו שעשה על זה, על איך ממלאים, הוא מצא כמה משפטים על הדברים האלה, על איך ממלאים את העניין הזה, אבל הוא לא כיסה את זה, הוא לא פתר את הבעיה לגמרי. זאת אומרת, זו שאלה מתמטית לא פשוטה, טופולוגיה ודברים כאלה. בכל אופן, עכשיו, אז בעצם, יש אבל נקודה נוספת, וכאן כדי לא להטיש, אני מדלג קצת. כשאתם תתחילו לבדוק, מה שעשינו, הלכנו לאורך סוגיה בקידושין. סוגיה בקידושין מנסה ללמוד האם חופה קונה. קונה הכוונה עושה אירוסין. חופה עושה נישואין. שאלה אם חופה יכולה לעשות אירוסין. הגמרא, זה אחת הסוגיות הכי מסובכות בעסקים האלה, כי זה הולך ונהיה יותר ויותר מורכב, ולכן חשבנו לעקוב אחריה מההתחלה ועד הסוף, ועל זה בנינו את המודל שלנו. אוקיי? אז בעצם הסוגיה עובדת כך, נגיד אני אקרא אותה בקצרה כדי שתראו על מה מדובר, אמר אבונה חופה קונה מקל וחומר. זאת אומרת, יש לנו קל וחומר שאומר שחופה תצליח לעשות אירוסין. אתם רואים, זה כמו השם ורגל וקרן בחצר הנזק ברשות הרבים, אני שואל אם חופה, כסף, ביאה, זה המזיקים, עושים נישואין, עושים קידושין. בסדר? מה הם עושים? זה הרשויות. אני אומר, חופה קונה מקל וחומר. אלא פריך אחי, ומה כסף שאינו גומר קונה? חופה שגומרת אינו דין שתקנה? את כסף לא יכול לעשות נישואין, והוא עושה אירוסין. אז חופה שעושה נישואין, ודאי שתעשה אירוסין, נכון? קל וחומר. זאת אומרת, הגמרא פירחה. מה לכסף שכן פודים בו הקדשות ומעשר שני? כסף אפשר לפדות בו, ובחופה תיתן לי את ההקדש ומעשר שני שלך ותקבל ממני חופה, לא תודה לי יותר מדי על העניין הזה. אז בחופה אי אפשר לפדות הקדש ומעשר שני. אוקיי, אז אומרת הגמרא, ביאה תוכיח. מה הכוונה ביאה תוכיח?
איזה מין פרחה זו? זה פרחת משקוף זו.
למה?
מה הקשר? למה תגיד אם כסף אני יכול לקנות במבה ואם חופה לא?
אותו דבר.
אבל זה לא רלוונטי.
למה? זה רלוונטי מאוד. לכסף, כשאתה עושה קידושין, אתה רוצה לעשות את זה בכסף, זה אומר שלכסף יש כוח קנייה. הקידושין זה מקח, כמו בשדה עפרון. ואם אתה מראה שבענייני קנייה יש לכסף יתרון על חופה, אז אולי גם בקידושין זה כך. אנחנו רואים שיש קשר בין חופה, בין קידושין לבין קנייה, זה הכיחה משדה עפרון.
טוב.
זאת אומרת, הגמרא, ביאה תוכיח. מה הכוונה ביאה תוכיח? אנחנו עושים את זה. נגיד, עשינו פה את הקל וחומר הזה, נכון? אתה מביא לך. טוב, ביאה תוכיח. נעשה מפה, אבל הפעם זה לא קל וחומר, אלא יש פה אחד. זה בניין אף. בסדר? זה צד שווה כזה של קל וחומר. נסדר לי. ביאה תוכיח, שמה? שביאה הרי עושה גם קידושין וגם נישואין. כן, זה אחד אחד. זה עושה גם קידושין וגם נישואין. אז חופה שעושה נישואין עושה גם אירוסין. אז אומרת הגמרא, מה לביאה שכן קונה ביבמה? ביאה יכולה לקנות ביבמה, לעשות ייבום. ייבום לא עושים עם חופה. חופה זה נישואין עם אישה, אבל ייבום זה רק בביאה. אז סימן שפרחנו, אז יש לנו עכשיו את הפרחה הזאת על ביאה. זה הפרחה הזאת, קודם כל הייתה הפרחה הזאת, עכשיו זה הפרחה הזאת. בסדר? בעצם הלימוד מביאה גם הוא לא עובד. אז אומרת הגמרא, הכסף יוכיח וחזר הדין. זאת אומרת, עד עכשיו ניסינו מכל אחד לחוד, ועכשיו אנחנו אומרים, אוקיי, בוא ניקח את שניהם ביחד, ושימו לב, בלי שום תוספת. אנחנו נשארים עם אותה טבלה, לא מוסיפים עוד עמודה. אומרים, התהליך עד עכשיו היה כל הזמן הוסיפו עמודות. התחלנו עם הטבלה הזאת, הוספנו את העמודה הזאת, זה פירחה. אז חזרנו לטבלה הזאת, הוספנו את העמודה הזאת, זה פירחה. נכון, כל פעם נוסף עוד משהו. אבל הצד השווה, זה הנס שעליו דיברנו, זה שלא נוסף שום דבר, פשוט תסתכל על הטבלה כולה במקום על חלק שלה. וכשתסתכל על הטבלה כולה, זה פתאום כן עובד. אוקיי? זה מה שהגמרא אומרת, לא ריזה כי ריזה ולא ריזה כי ריזה, הצד השווה שבהן, שקונים באלמה וקונים כאן. אז אני אביא חופה שקונה באלמה וקונה כאן. זאת אומרת, הגמרא, מה להצד השווה שבהן, שכן הנעתן מרובה?
מה?
אז שכן הנעתן מרובה. מה הכוונה?
אז בואו נסתכל פה עכשיו. אתם רואים שזה בכלל לא משנה לרגל, כן, ביעה, זה הכל לא נורא, כי זה אותה סכמה, זה בכלל לא חשוב. זה לא משנה ABC, זה לא משנה מה אתם ממלאים פה. הנעתן מרובה שלו של דבר כזה. תמיד. למה? איך פה עורכים צד שווה? יש משהו שיש בשני אלה ואין בזה. זוכרים את ה-W, שיש אותו בשני המלמדים ואין אותו פה. אז לכן זה תמיד תהיה, תמיד זה יהיה טור כזה, שיש בו את שני אלה, זה הנאה. יש בו את שני אלה, ולזה אין את ההנאה. נכון? ביעה וכסף יש בהם את ההנאה, אבל בחופה אין הנאה.
אז הגמרא אומרת, שטר יוכיח. מה קורה בשטר? אין לו הנאה, נכון?
זה כל הרעיון. מה אנחנו עושים? אנחנו מוסיפים עוד מלמד, שטר יוכיח, שאין לו הנאה, נכון? והוא עושה נישואים, והוא עושה גם קידושים, זה בעצם זה בניין אב, כן, זה לא כאן בחומר, וכן, שני אלה לא קיימים אצלו, לא משנה. בסדר? אז לחייב, פה זה 0 ו-0. אז לכן שטר יוכיח, ועכשיו שימו לב איפה אנחנו נמצאים. כבר נוספה לנו עמודה של פרחה על צד שווה. עכשיו אנחנו עושים צד שווה בריבוע. זאת אומרת, אנחנו עושים צד שווה בין שני אלה, כל הצד השווה הזה, לבין המלמד הזה. ושני אלה ביחד עם איזשהו צד שווה גדול יותר. שאחד הצדדים של הצד השווה הגדול הוא בעצמו צד שווה. אוקיי? אתם מבינים שאנחנו מאבדים את האינטואיציה בצורה כזאת. אם לא יהיה לנו מנגנון חישוב, אז לא יהיה קשה לעקוב מה עובד ומה לא עובד. ואז אומרת הגמרא, מה לשטר שכן מוציא בבת ישראל? פה הייתי צריך להוסיף עוד טבלה, שטר מצליח לעשות גירושי. נכון? ביעה לא, חופה לא וכסף לא. ושטר כן, אז פה עוד טבלה, אפס, 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 אפס אחד, עוד עמודה, נכון? ואז כמה אתם מבינים מה קורה פה, עכשיו יש את הזה שפורך את הצד השווה, ויש את הגירושי שפורך את השטר, עכשיו עושים צד שווה. אבל זה כבר צד שווה כמובן מסדר יותר גבוה. אז הגמרא אומרת, כן, זה בדיוק מה שהיא עושה.
עכשיו תבינו, את כל זה הגמרא עשתה בלי טבלאות ובלי צ'ארטים ובלי כלום. זאת אומרת, זה אינטואיציה שקשה לעקוב אחריה. כסף וביעה יוכיחו וחזר הדין, לא ראי זה כי ראי זה, לא ראי זה כי ראי זה. פה הזה זה שני דברים ביחד כמובן. זה שטר מול כסף וביעה ביחד. כן? הצד השווה שבהם שקונים באלמה, אף אני אביא חופה שקונה באלמה. ועכשיו פורחים על הצד השווה הגדול. אומרים, מה לצד השווה שבהם שכן ישנם בעל כורחה? כל שלושת המלמדים, גם ביעה, גם חופה, גם ביעה, גם כסף וגם שטר, הם ישנם בעל כורחה של האישה. כן, בעמה עברייה. הגמרא מדבר שם. שייך בעל כורחה, לא תמיד, אבל זה עובד בעל כורחה. בחופה זה לא עובד בעל כורחה. אז זה פרחה מהסוג הזה. רואים? אחד ולאחד, זה פרח את הצד השווה הקטן. עכשיו פה אנחנו עושים פרחה לצד השווה הגדול. יהיה פה, ופה יהיה אחד. ופה יהיה ארץ. נכון? כי זה בעצם אומר, שני אלה יש להם את התכונה הזאת, לזה יש את התכונה הזאת, אבל ללמד, לבחור שאנחנו מתעניינים בו, אין לו את התכונה הזאת. אוקיי? ואז הגמרא אומרת, ורבונה, כסף מי הבישות לא אשכחן בעל כוחה. רבונה בעצם טוען שכסף אי אפשר בעל כוחה, כי זה בעמה עברייה, לא בישות. המשקוף והמזוזה. מה אתה ערבב לי את עמה עברייה עם אישות? זה שני דברים שונים, זה משקוף ומזוזה. ולכן הוא בעצם לא משנה כלום. אתה אומר, קח את הטבלה שכתבת פה, כסף, שזה פה, כתבת פה אחד, שים פה אפס. כי באישות אין בעל כוחה בכסף. יש בעל כוחה בעמה עברייה, אבל לא באישות, ובזה זה נגמר. אז מכאן הגמרא לומדת את העניין הזה. עכשיו, איך אני יודע שבאמת התוצאה אחרי כל הסיפור הזה?
איך עובדים את זה כל השני בישיבות בלי הטבלה הזאת?
אתה צריך לעקוב אחרי ההיגיון, אבל אתה יודע, ההיגיון הזה מפה, לא. כשאתה מבין את ה... לכן חכמים, כשהם עשו את זה, הם לא עבדו עם טבלה, אלא היה להם אבני בניין. אתה מבין את ההיגיון של הצד השווה. אתה מבין את ההיגיון של בניין אב, אתה מבין את ההיגיון של קל וחומר. מה שאתה עושה עכשיו זה הכללות. אתה עושה עכשיו צד שווה בין צד שווה לבניין, אבל אתה יכול לעקוב, אבל זה נורא יכול לבלבל, ויש דברים שהם מוטעים. אם אתה לא עושה את החישוב, האינטואיציה אומרת שכן, אני הייתי צריך לתת הרצאה על זה באוניברסיטת תל אביב. מדעי המחשב, תנו הרצאה על העניין הזה. ושבת שלפני כן הגיע אליי, הבן שלי ממרכז, אני אסיים בזה, הגיע אליי ממרכז, אומר, תשמע, יש לנו איזה קל וחומר בתוספות, אף אחד לא מבין מה קורה פה, זה לא הגיוני. טבלה של 3x3, אפילו לא טבלה מסובכת. אבל אף אחד לא מבין, זה לא הגיוני, אז מה אם פה יש את זה, איך תוספות מהם? אז אמרתי לו, אני לא יודע, בואו נעשה את הטבלה, אז איך עושים את החישוב? הנה, ברור, תוצאה היא אחד. עכשיו, לטבלה של שלוש או שלוש, שכבר לא הצליחו להחזיק ראש, והוא אומר, כל הישיבה, עם כל העילויים, כולם, אז זה לא שאני יותר חכם מהם, גם אני כנראה לא הייתי מבין את זה כמוהם. אבל זה בדיוק היתרון של שיטת חישוב. שיש לך המתודה, גם כשאתה מאבד את האינטואיציה, המתודה אומרת לך מה נכון, וזה עובד בכל מקום שבדקתי. עכשיו, איך בדיוק אנחנו נראה את זה?